נשים יקרות, ברוכות הבאות. אנחנו ממשיכות במסע שהיום מייחד אותו פרקים, דברי הימים א', פרקים י' א' י' ב', שמדברים
דברי
הימים א', פרקים י' א' וי' ב'. הם יחידה ראשונה, כנראה שלא נספיק את היחידה יותר ארוכה, כי היחידה הזאת היא מאוד משמעותית. היחידה הזאת עוסקת במלכותו והמלכתו של דוד המלך. עכשיו אנחנו נראה כמה שינויים שאנחנו נקביל טיפה טיפה בין דברי הימים א', פרקים י' א' י' ב', לבין שמואל בפרקים ה' וכף ג'. אז אם ככה אנחנו מתחילות במסע המרתק הזה, פרק י' א', ויקבצו, פסוק א', ויקבצו כל ישראל אל דוד חברונה למור, הנה עצמך ובשרך אנחנו, גם תמול גם שלשום גם יהיות שאול מלך אתה המוציא והמביא את ישראל. ויומר השם אלוקיך לך, אתה תראה את עמי את ישראל, ואתה תהיה נגיד על עמי ישראל. הפרק הזה מתחיל בזה שבני ישראל, שעם ישראל, הם יודעים על פי מה שמועבר על ידי שמואל הנביא, יודעים שהוא מקבץ את את בני ישי. לאט לאט רואים את הנהגתו של דוד, רואים שהוא הנהגתו של מלך בעצם. לאט לאט אנחנו מכירים את התסמינים של המידות המיוחדות של דוד, ועם ישראל מאבחן שהגיע הזמן לעבור לשלב הבא אחרי ששאול המלך נהרג. אנחנו נפרדנו בפרק הקודם, פרק י', משאול המלך. אנחנו לא מוצאים, מעניין, כמה פרקים שמופיעים בשמואל ב', מה קרה אחרי ששמואל נהרג עם בניו. אנחנו יודעים ששאול נהרג. אנחנו יודעים שמי שמולך אחרי שאול זה איש בושת. והפרקים האלה שעוסקים בבן שממשיך עוד קצת קצת את מלכות שאול, כשאבנר שר הצבא הם אינם, אנחנו ישר עושים קפיצה אל שבטי ישראל שנקהלים להמליך את דוד. אבל פה אנחנו נראה פתיחה, מרכוז וסוף. הפתיחה היא זו: דוד המלך, כמו שאנחנו יודעים, מלך 7 שנים בחברון, ו-33 שנים הוא מלך על כל ישראל, יחד 40 שנים. הם ניקלים אל זקני ישראל, אל המלך חברונה, ויחות להם דוד ברית בחברון לפני השם, והמשכו את דוד למלך על ישראל כדבר השם ביד שמואל. וילך דוד, פסוק ד', וכל ישראל ירושלים היא יבוס, ושם היבוסי יושבי הארץ. למה הוא לוקח את כל ישראל ליבוס? משתי סיבות. סיבה ראשונה, יבוס נמצאת על הגבול בין שבט, נחלת שבט יהודה לבנימין. זה מרכז הארץ. הוא רוצה לאחד את עם ישראל. והסיבה השנייה, כנראה שהייתה מסורת שעל בירושלים ייבנה בית המקדש, ששם זה לימים הוא יקנה את גורן הרבנה היבוסי, מפני שהוא יהיה שם איזו התגלות של מלאך השם, ושם הוא יודע שהוא מכין את בניין בית המקדש. ויאמרו יושבי יבוס לדוד, לא תבוא הנה, וילכוד דוד את מצודת ציון, היא עיר דוד. ויאמר דוד כל מכה יבוסי, סליחה, אנחנו בפסוקים ה' ועכשיו תחילת פסוק ו' בפרק י' א'. בדברי הימים א'. ויאמר דוד, כל מכה יבוסי בראשונה יהיה לראש ולשר. ויעל בראשונה יואב בן צרויה ויהי לראש. וישב דוד במצד, על כן קראו לו עיר דוד. פה יש לנו סוגיה. יושבי יבוס הם צאצאים של הפלישתים, מצאצאים של אבימלך, מלך גרר. וכשאבימלך הוא קורת ברית עם אברהם אבינו, הוא מבקש ממנו שלמשך שלושה דורות תהיה ברית ביניהם, לי, לנכדי ולנימי, שלושה דורות. הדורות האלה עברו מזמן אברהם אבינו. אבל יבוס מתחזקים בעיר דוד במצודה, הם לא רוצים שמלכות ישראל תופיע. איך הם עושים את זה? הם, לפי דעת אחת הפרשנים, את זה אנחנו לא רואים פה, הם מציבים על החומה של ירושלים פסלים, והפסלים האלה נקראים עיוורים ופסחים. למה? מפני שהפסל הוא הלא לא רואה, אז הוא כעיוור. הפסל לא הולך, הרי הוא כפיסח. והם בעצם שמים את הפסלים האלה עם כשפים, כדי שחלילה ישראל לא יפרצו ויקבלו את עיר את עיר יבוס שמובטחת להם. יש גם עוד עניין, שיודעים שאם יגעו בצינור, צינור זה או המגדל של עיר יבוס, או שזאת עמת המים שדרכה המים מגיעים אל העיר, אז בעצם זה הפתח שדרכו אפשר יהיה לכבוש את העיר. חז"ל מספרים לנו שיואב, שר צבאו של דוד המלך, הוא נתלה בראשו של ברוש רענן, דוד המלך מחזיק בו, והברוש, כיוון שהוא מאוד קל לנטות, הוא ברגע שמושכים לצד אחר כמו מיתר ועוזבים כמו קפיץ, הוא עף בשמיים, ואז הוא מתייצב על המגדל. מהמגדל הוא משתלשל והוא פותח את השערים. הוא נלחם עם החיילים של גשור, ואז הוא יכול לפתוח מבפנים את השערים של יבוס. אם ככה אנחנו מבינים שמי שיקה את היבוס הוא יהיה ראש ושר, ומי שעושה את זה זה יואב בן צרויה, שהוא בעצם הבן דוד של דוד. וישב דוד במצד, במצודה, על כן קראו לו עיר דוד. ויבן העיר מסביב מן המילו ועד הסביב, ויואב יחיה את שאר העיר. דוד המלך מושל בעיר, בונה את העיר, ויואב הוא מושל בכל סביבות העיר. לכל העיר, לכל עיר יש גם את סביבותיה. וילך דוד הלוך וגדול, והשם צבקות עמו. עכשיו, כדי שדוד יוכל בכלל לעבור את המהלך שבין מלך, שבין אדם נרדף, יש מלך אז, שאול, והוא נרדף במשך זמן מלכותו של שאול, הוא צריך כוח של חיילים נאמנים. ולאט לאט באמת מתקבצים אל דוד המלך מכמה וכמה שבטים, תכף נראה, אנשים שמאמינים שהוא צריך להמשיך את המלוכה, הוא מלכות עולם. ואלה ראשי הגיבורים אשר לדוד המתחזקים עמו במלכותו. אלה הגיבורים שעכשיו אנחנו נעת לאט נכיר חלק מהם, הם מחזיקים ונותנים כוח למלכות הזאת של דוד שתתגלה. עם כל ישראל להמליכו כדבר השם על ישראל. ועכשיו נראה שתי קבוצות של שלושה גיבורים. ואלה מספר הגיבורים אשר לדוד. יושבעה בן חכמוני ראש השלישים, קבוצה ראשונה של שלושה גיבורים, שכל הקבוצה הזאת תמנה 30 גיבורים, הוא עורר את חניתו על 300 חלל בפעם אחת. הגיבור הזה יושבעם בן חכמוני ראש השלישים היה כזה גיבור שבמלחמה עם אויבי דוד בפעם אחת הוא רק 300. ואחריו אלעזר בן דודו האחוכי, הוא בשלושה הגיבורים, הוא היה עם דוד בפס דמים, והפלישתים נאספו שם למלחמה, ותהי חלקת השדה מלאה השעורים, והעם נסו מפני פלישתים. הגיבור השני זה אלעזר בן דודו. מה היה התפקיד שלו? בזמן שפלישתים נקהלים על ישראל, יש שם שדה של שעורים, והוא מכה את הפלישתים באותו שדה. תכף נראה שבשמואל יש גרסה קצת שונה והיא חשובה לנו. והעם, ותהי חלקת השדה מלאה שעורים, והעם נסו מפני פלישתים. החלקה השדה הזאת קודם יש מנוסה מפני פלישתים, ואחר כך מתייצבים הגיבורים, והתייצבו בתוך החלקה ויצילוה, ויקו את פלישתים. ויושע השם תשועה גדולה. עכשיו השלושה האלה, שתכף נראה את השלישי, הם מצילים את החלקה ובעצם מביסים בחלקת אדמה הזאת את הפלישתים. וירדו שלושה מן השלושים ראש על הצור אל דוד אל מערת אדולם, ומחנה פלישתים חונה בעמק רפאים. ודוד אז במצודה, ונציב פלישתים אז בבית לחם. עכשיו המערכה, דרך אגב, מאוד חשוב להבין שבכל מקום יש מאמר חשוב מאוד של הרב טאו, שהוא מסביר שבכל מקום שמלכות ישראל קורמת אור וגידים, אנחנו נמצא שם את הפלישתים. הם הכוח שעומד מול מלכות ישראל. למה? הפלישתים, כמו שהם מצחקים כשהם תופסים את שמשון, כל תכונתם של הפלישתים שנאמר עליהם הם עם לא עם, לא יודעים מי באמת האמא שלהם, כי הפלישתים והכסלו...
אני לא אמרת יבוסים? איך ניגענו לפלישתים?
אנחנו עכשיו מוצאים, אחרי שדוד כובש את עיר יבוס, יש לו מערכה, הוא כובש את עיר יבוס, אותי תיקרא ירושלים לעתיד. הוא נכנס וכבש את יבוס. אבל מסביב יש לנו מובלעות, יש לנו עדיין את הפלישתים. הפלישתים הם כוח שרוצה לצאת נגד הלאומיות המתהווה שלנו. ומה זה לצחק? לצחק זה להקל, להפריך את הערך של האלוקי שבעם. ועכשיו אנחנו רואים שהפלישתים האלה הם חונים בעמק רפאים, והם, הנציב שלהם נמצא אז בבית לחם, בית לחם יהודה. ואנחנו רואים פה איזה סיפור שמתחבא. ויתאב דוד ויאמר, מי ישכן עמי מבור בית לחם? מי נמצא בבית לחם? הפלישתים. דוד אומר, משיח לפי תומו שהוא צמא, הוא רוצה מים.
מי?
דוד המלך. הוא לא מלך על כל ישראל, הוא עדיין בתהליך שלפני, אחרי שהוא נמצא בחברון, אבל הוא עדיין לא מלך על כל ישראל. שומעים את האמירה הזאת, שלושה הגיבורים האלה שדיברנו עליהם למעלה, יושבעם בן חכמוני, אלעד בן דודו, והשלישי, רק רגע, איפה כתבתי את השלישי? סליחה, לא, תכף נראה אותו. לא יודעת איפה השלישי פה מסתתר, סליחה. ולא כתוב, אבל נדמה לי שדובר על זה, אז תכף נראה. והם ושלושה מהגיבורים האלה,
הם
יואב הוא הגיבור שבכולם, הוא זה שהופך להיות לשר צבא. אבל הם שואבים מים, ניגשים לבית לחם, נלחמים בפלישתים ושואבים מים מבור בית לחם אשר בשער, ויסעו ויביאו אל דוד, ולא אבא דוד לשתותם וינסח אותם להשים. דוד אומר, אתם מחרפים את הנפש שלכם כדי לגרום לי הנאה? זה לא ייתכן, אני לא נושא את כל צבא השם אחריי. אני לא יכול להנות ולהפיג את הצמה שלי כשכל עם ישראל לא, כל החיילים שלי לא רבועים. ולכן המטרה עכשיו צריכה להיות לגבוה. במקום להפיג את הצמה שלי, אני לוקח את המים ומנסח אותם להשם. וזה באמת התכונה, דוד המלך מכתיב לנו את הקריאה של מה זה קצין, מה זה מפקד צבא, מה זה מלך בישראל. הוא דואג לעם, הוא דואג לעם לפני שהוא דואג לטובתו הוא. אנחנו רק רגע נבדוק בשמואל...
הוא עשה את הכוונה בסדר המלך?
סליחה?
כאילו, הוא אמר להם
להביא לו,
וזה היה בכוונה
בשביל ללמד אותם? הוא לא אמר להם, הוא אמר לעצמו, והם שמעו. כמו אנשים שמשמשים את הרב, ששומעים כל מה שהרב אומר לעצמו, איך הוא מתפלל, והם כל כך אוהבים אותו, הם רוצים לעשות את רצונו, להתקרב אליו, להידבק בו. אז הם שמעו, לקחו יוזמה, והלכו להילחם בפלישתים בבית לחם. כשאנחנו מסתכלים על הסיפור הזה בפרק שמואל ב' בפרק ה' פסוק ז', בהלכות דוד את מצודת ציון עיר דוד, ויאמר דוד ביום ההוא כל מכה יבוסי ויגע בצינור ואת הפסחים ואת העברים שנואי נפש דוד, על כן יאמרו עיוור ופיסח לא יבוא אל הבית. כל הסוגיה של העברים והפסחים לא מופיעה כאן, מפני שזה לא חשוב לנו. מה שחשוב לנו זה לטוות את המסע, לראות את המלכת דוד על כל עם ישראל. עכשיו, אחרי שאנחנו פוגשים, אנחנו רק יודעים שהיו שלושה גיבורים שהיו הליגה הראשונה, והם היו שלושה גיבורים על ראש השלישים, על 30 חיילים, 30 אנשים שהלכו איתו, יש לנו עוד שלישייה. ולא, אבל אשתותם אלה עשו שלושת הגיבורים הראשונים. ואבישי אחי יואב הוא היה ראש השלושה, והוא עורר את חניתו על 300 חלל. אבישי האח של יואב הוא עכשיו ראש לשלושה נוספים, שלישייה שנייה של גיבורים, והוא לוקח את החנית שלו, ועם החנית הוא ממית 300 חללים, ולא שם בשלושה. מן השלושה בשניים נכבד, והיא להם לשר, ועד השלושה לא בא. הוא אמנם נכבד מן השלושה השניים, אבל השלושה השניים לא מגיעים לגבורתם של שלושת הראשונים. פסוק חפבית, בנייה בן יוידע בן איש חיל רב פעלים מן קבצאל, הוא עיקה את שני אריאל מואב, הוא ירד ועיקה את הארי בתוך הבור ביום השלג. אנחנו מוצאים פה את הגיבור השני מהשלישייה השנייה, בנייה בן יוידע, והגבורה שלו היא באמת גבורה פלאית. הוא מכה שני שרי מואב, הוא יורד ומכה אריה בתוך הבור ביום שלג. יום שלג זה יום שהכוחות של החייל רפים מפאת הקור החזק, והאריה מתגבר דווקא ביום שלג יותר. באותו יום שהחולשה ניכרת אצל החייל והאריה מתחזק, הוא מכה את האריה הזה. והוא יקע את האיש המצרי, איש מידה חמש באמה, וביד המצרי החנית כמגנור הורגים, וירד אליו בשבט ויגזול את החנית מיד המצרים וירגעו בחניתו. אלה עשה בניהו בן יהוידע ולא שם בשלושה הגיבורים. מן השלושים אינו נכבדו ולשלושה לובה וישימהו דוד על משמעתו. זאת אומרת, יש פה כבר עוד שלושים. והוא בתוך השלושים השניים, הוא מהשלישייה השנייה, אבל הוא לא מגיע לרמה של הגבורה של השלושה הראשונים. וגיבורי החיילים, עשהאל אחי יואב, אלחנן בן דודו מבית לחם, ואנחנו ביאף ביאף קופצות חזרה לשמואל בית פרק חף ג', ואנחנו רואים ששמות הגיבורים הם שונים. אנחנו זוכרים, זוכרות, שלרשימות יש סיפור פנימי מאוד חשוב. פסוק ח' בפרק חף ג', אלה שמות הגיבורים אשר לדוד, יושב בשבט תח כמוני, ראש השלישי הוא עדינו העצני על 800 חלל בפעם אחת. כאן מופיע בכלל גיבור אחר. אנחנו רואים שקוראים לו יושב בשבט תח כמוני, ראש השלישי הוא עדינו העצני על 800 חלל. אומרים חז"ל, עדינו העצני מזוהה עם דוד המלך. ולמה הוא נקרא עדינו העצני? שכשהוא היה יושב ועוסק בתורה, היה מתעדן כתולעת, ענווה גמורה, ביטול, לשמוע, ללמוד. אנחנו יודעים שתלמיד חכם נקרא תלמיד חכם. עם ישראל תמיד תמיד יש לו את מקום הקבלה, וזאת הגדולה שלנו. כשיש אפשרות לקבל, אז השם יכול להשפיע עד בלי סוף. יש לנו, אנחנו עכשיו גמרנו את פרשת יתרו. קבלת התורה הייתה על הר סיני, על ההר הנמוך, שהוא יכול לקבל, אין לו משלו כלום, הכל מריבונו של עולם. ואחריו אלעזר בן דודו, ואחריו שמע בן הגי הררי, ויספו פלישתים לחיה, ותהיה שם חלקת השדה מלאה עדשים, והעם נס מפלי פלישתים. עכשיו אנחנו רואים שיש פה שדה, אבל היא מלאה עדשים, לא מלאה שעורים. אנחנו רואים שני כתובים שמשלימים זה את זה. השדה הזאת הייתה בחציה עדשים, בחציה שעורים. משני כיוונים הגיבורים חוברים ומכים את שני חלקי החלקה שביד פלישתים ומנקים אותה מן הפלישתים. עכשיו נשים לב מה זה יושב בשבט תח כמוני. הוא תלמיד חכם גדול. הוא מקהיל את, מקהיל את ישראל לתורה. הוא יושב ראש סנהדרין. דורשים את כל הכינויים האלה על דוד המלך. והוא מכה 800 חלל בפעם אחת. אומרים חז"ל, כן, הוא מרוג אותם. הוא נלחם בהם, בפלישתים. ואנחנו רואים שאנחנו לא מוצאים את תחכמוני ברשימה של דברי הימים א', אלא, ואלה מספר הגיבורים אשר לדוד, יושבעה בן חכמוני. אומרים חז"ל, זה הבן שלו. זה הבן שלו, הבן של חכמוני. אז כוח האב גדול מכוח הבן. האבא מכה במכה אחת 800 אויבים מישראל, והבן כבר מכה 300 חלל בפעם אחת. לראות גודל, גודל. עכשיו אנחנו עוברים לאיזושהי רשימה של המשך הגיבורים וגיבורי החיילים, עשהאל אחי יואב, אלחנן בן דודו מבית לחם, שמות הארורי, חלץ הפלוני, עירה בניקש התקועי, אביעזר הענתותי, וכן הלאה וכן הלאה, מגיעים לפסוק מ"א, אוריה החיתי. במלך אוריה החיתי, אנחנו מכירים אותו, עם שנשא לאישה את בת שבע, והוא נשלח אל המלחמה, ובשמואל ב' מעניין שהרשימה של כל הגיבורים היא נגמרת בפסוק, פרק חפג פסוק למתת, אוריה אחיתי כל 37. כאן מסתיימת הרשימה. דברי הימים א' ממשיך. הוא אומר יש עוד רשימה נוספת. אין רק 60 גיבורים, יש עוד. יש אחריהם את זבד בן אחלי, עדינה בן שיזה, ראובני, ראש לראובני ועליו 30. למה ממשיכה הרשימה הזאת? ואם אנחנו פוגשים את עדינה בן שיזה ראובני, מסתבר שכשדוד בורח מפני שאול, חוברים אליו עוד יהודים שמבינים שהוא צריך להמשיך את מלכות עולם. מעבר הירדן המזרחי חוברים אליו גם מבני שבט ראובן. ואחר כך אנחנו רואים שבהמשך הרשימה חנן בן מעכה ויושפט המתני, עוזיה השתרתי, שמע וייל בני חותם העוררי, ידיאל בן שמרי ויוחה אחיו. ובעצם כל הרשימה הזאת של כ-13 גיבורים הם עוברים אליו מעבר הירדן המזרחי. עכשיו אנחנו רואים עוד יריעה בזמן שדוד נרדף על ידי שאול. דוד המלך בורח משאול ואין לו מקום להימלט שם, מפני ששאול המלך כמעט ותופס אותו, ואז הוא בורח אל הפלישתים. הוא בורח אל הפלישתים ואחיש מלך גת נותן לו את ציקלג. ציקלג היא באמת נמצאת בנחלת שבט יהודה, אבל המובלעת הזאת של הפלישתים וציקלג עדיין מצויה בידי הפלישתים. עכשיו דוד המלך מבקש מאחיש מלך גת להצטרף למלחמה בגלבוע. וכמו שאנחנו זוכרים, השרים של אחיש אומרים לו, מה? אתה רוצה לתת לה, למי שקוראים לו ישראל, היכה שאול באלפיו ודוד ברבבותיו, הוא זה שיצא והביס אותנו, אתה רוצה לתת לו להצטרף למלחמה הזאת? הלא הוא יהיה גיס חמישי, הוא יהפוך את פני המערכה ויקה בנו מאחורה. הוא נזהר, הוא משאיר את דוד, למזלו הרב של דוד, הוא משאיר אותו בציקלג, ובינתיים כשדוד חוזר לציקלג רואה שהיא עולה באש. העמלקים פשטו על ציקלג, לקחו את הנשים ואת הילדים ואת הרכוש, אבל פה אנחנו רואים של ציקלג מתקבצים אנשים גיבורים. בואו נראה מי מתקבץ אל דוד לציקלג. עוד עצור מפני שאול, בן קיש והם הבגיבורים, עוזרי המלחמה. הם עוזרים לו להילחם והם עוזרים לו לבסס את מה שיהיה צבא ההגנה לדוד, לישראל, בעזרת השם. נושקי קשת מימינים ומסמילים באבנים ובחיצים בקשת, מאחי שאול מבנימין. יש פה קלעים, והקלעים האלה בקשת שהם כל כך מדייקים, הם יכולים לקלוע גם ביד ימין וגם ביד שמאל. ומה מוזר לנו? בסוף הפסוק, פסוק ב', כתוב מאחי שאול מבנימין. כששאול רודף אחרי דוד, מהשבט של שאול, יש גם כאלה שעוזבים את נחלת בנימין. הם מאמינים שדוד הוא זה שצריך לקבל את המלוכה, והם עוברים לציקלג להיות עם דוד. אנחנו רואים דוד לאט לאט מתחילים להתקבץ אליו, לא רק מבנימין. בואו נראה מאיזה עוד שבטים. הראש אחי עזר ויואש בן השמע הגבעתי, וישמעיה פסוק ד' הגבעוני, גיבור בשלושים ועל השלושים. הוא היה גיבור על השלושים גיבורים. אנחנו עוברים לפסוק תתוו. אלה מבני גד, ראשי הצבא, אחד למאה הקטון והגדול האלף. עוברים עוד מעבר הירדן המזרחי, מבני גד, לא סתם אנשים, מצביעים. אחד מהם, הראשים האלה, הם אחראים על 100 חיילים, ראשים אחרים אחראים על 1,000 חיילים. אני לא יודעת איך זה מכונה בלשון הצבא. יש מחלקה, ויש יש גדוד, ויש אוגדה, ויש
פלוגה, חטיבה.
אני לא לבושתי לא יודעת מספיק את כל ההבדלים של כמה זה כל קבוצה כזאת, אבל ככל שאדם יותר חייל בכיר, הוא חייל יותר חיילים. אנחנו רואים שבני גד הם בעצם גם חלק מהם ראשי צבא חוברים לדוד. ויבואו מן בני בנימין ויהודה עד למצד לדוד. גם מבני בנימין, גם מבני יהודה, למרות שאנחנו זוכרים שדוד שואל, אתן זוכרות שהסגירו אותי אנשי קהילה? קהילה זאת עיר בנחלת בני יהודה. האחים שלו, מהשבט שלו, מוכנים להסגיר אותו, אבל לא כולם. חלק מהם עוזבים את נחלת שבט יהודה, והם הולכים לעזור לדוד כשהוא נרדף. ויצא דוד לפניהם ויען ויאמר להם, אם לשלום באתם אליי לעוזרני, יהיה לי עליכם לבב ליחד, ואם לרמותני לצרי בלא חמס בחפי, ירא אלוקי אבותינו ויוכח. דוד המלך לא יודע מי נגד מי. האם הם באים אליו עכשיו כדי לבלע לו, כדי לעזור לשאול נגדו? האם הם באו באמת לעזור לו, להיכבץ לו? תראו איזה מצב כל כך לא פשוט, שהוא לא יודע מהאחים שלו מי בא לטובתו ומי לא לטובתו. איזה התהוות מורכבת של מלוכה. ורוח לבשה את המסאי, ראש השלישים. מה הוא אומר לו, המסאי? אומר, לך דוד ועמך ונישי, שלום שלום לך ושלום לעוזריך, כי עזרך אלוהיך. ויקבלם דוד ויתנם בראשי הגדוד. הם מצהירים, אנחנו באנו לשלום, אנחנו יחד איתך, ליבנו שלם איתך, אנחנו רוצים לעזור לך. והנה בפסוק חף, וממנשה נפלו על דוד בבואו עם פלישתים על שאול המלחמה, ולא עזרום, כי בעצה שלחו סרני פלישתים למור, בראשנו ייפול אל אדוניו שאול. גם משבט מנשה עוברים את הירדן ממזרח למערב, אנשים גיבורים מאוד. מתי הם רוצים לעזור לו? באותו זמן שפלישתים ניקלים על שאול למלחמה, הם רוצים לעזור לדוד. ולא עזרום, הם לא יכולים לעזור לאחים שלהם, כי כמו שציינו קודם, כי בעצה שלחו סרני פלישתים. סרני פלישתים לא הסכימו שהוא יצטרף למלחמה איתם נגד שאול. למור בראשנו ייפול אל אדוניו שאול, הוא יקה בנו כדי להצטרף אל המלך, שהוא כרגע המלך של ישראל, שאול. בלכתו אל ציקלג נפלו עליו ממנשה עד נח ויוזבד וידיאל ומיכאל ויוזבד ואליהו וצלטי ראשי אלפים אשר למנשה. והם עזרו עם דוד על הגדוד כגיבורי חיל כולם, והיו שרים בצבא. כי לעת יום ביום יבואו על דוד לעוזרו, עד למחנה גדול כמחנה אלוקים. הגיבורים הולכים ומתרבים מסביב דוד המלך. ואלה מספרי ראשי החלוץ לצבא באו על דוד חברונה להסב מלכות שאול אליו כפי השם. והם בעצם רוצים לחבור לדוד, לחזק אותו, להעביר אליו את מלכות שאול, כמו שהשם רוצה. פסוק חפי, בני יהודה נושאי צינה ורומח, 6,000 ו-800 חלוצי צבא, מן בני שמעון גיבורי צבא, גיבורי חיל הצבא, 7,100. אנחנו רואים שכמעט מכל שבט חוברים אל דוד. הוא לא נשאר לגמרי לבד, יש שמצטרפים אליו, ואת זה מוסיף לנו דברי הימים. מן בני הלוי 4,600, ויהוידע נגיד לאהרון ואימו 3,700, וצדוק נער גיבור חיל, ובית אביו שרים 22, ומן בני בנימין אחי שאול 3,000 אנשים מבנימין, ועד הן המרביתם שומרים משמרת בית שאול. ומן בני אפרים 20,800 גיבורי חיל, אנשי שמות לבית אבותם, ומחצים מטה מנשה 18,000 אשר נקבו בשמות לבוא להמליך את דוד. ומבני שכר יודעי בינה לעתים לדעת מה יעשה ישראל. אנחנו רואים שמבני שכר יש להם חוכמה מיוחדת במינה. בני שכר יודעי בינה לעתים, הם בעצם בקיאים במפת השמיים. שמואל, הם יודעים דרכי השמיים נהירות להם, מפת הכוכבים. מה נאמר עליהם, שושי? את זוכרת? על בני יששכר יודעי בינה לעתים? טוב, אם מישהי זוכרת, הם יודעים איך מהלך הכוכבים, הם יודעים איך לחשב את מה שצריך לחשב. מלאכת העיבור, עיבור השנים, זאת החוכמה הכי קשה, כי צריך לחשב את החלקים הכי קטנים ולהשוות את שנת הירח לשנת השמש, לשנת החמה. הם בקיאים. החוכמה הזאת שלהם, חוכמת התורה, הם חוברים לדוד כדי להבין שמתוך התורה הם מבינים שהמלכות ממשיכה איתו. עכשיו, מזבולון, פסוק למד ד', יוצאי צבא, עורכי מלחמה, בכל כלי מלחמה, 50,000, ולהדור בלו לב ולב, מוזרים לו מכל הלב. ומנפתלי שרים א', ועמהם בצינה וחנית 37,000, ומן הדני עורכי מלחמה. אנחנו עוברות לפסוק למד זין, סליחה, נכון, הוא יושב בין המשפטיים, והוא יושב, הוא נושא עול תורה, יוצאים ממנו חכמים גדולים בתורה, מיששכר. אנחנו זוכרים שהיה הסכם בין יששכר וזבולון, שהאח זבולון אומר, אני אפרנס ואתה תלמד. כי באמת לשאת עול תורה צריך כוח אדיר, סבלנות אדירים לשבת ולעמול ולקנות את התורה. ומנפתלי שרים א', ועמהם בצינה וחנית 37,000, ומן הדני, אנחנו פוגשים גם משבט דן, עורכי מלחמה 28,600, ומאשר יוצא צבא לרוך מלחמה 40,000, גם מאשר ומעבר לירדן מן הראובני והגדי וחצי שבט מנשה, בכל כלי צבא מלחמה 120,000. אנחנו חשבנו, פגשנו אצל דוד המלך 400 איש מרי נפש. בא דברי הימים ואומר לנו, לא, מדובר על צבא שהוא מאות אלפים. אנחנו פה רואים 120,000, כל אלה אנשי מלחמה עודרי מערכה, בלבב שלהם באו חברונה להמליך את דוד על כל ישראל. וגם כל שארית, גם כל שארית, כל מה שנשאר מישראל, אלה שלא הגיעו בפועל להמליך, לב אחד להמליך את דוד. כולם היו בעצה אחת בלב שלם לרצות שדוד יהיה מלך על כל עם ישראל. והיו שם עם דוד ימים שלושה, אוכלים ושותים, כי הכינו להם אחיהם, וגם הקרובים אליהם עד יששכר וזבולון ונפתלי מביאים לחם בחמורים ובגמלים ובפרדים ובבקר, מאכל קמח דבלים וצימוקים ויין ושמן ובקר וצון לרוב, כי שמחה בישראל. בעצם אנחנו רואים, יש פה דבר מאוד גדול במבנה של שני הפרקים האלה. אנחנו מתחילים בהמלכה של דוד ומסיימים בהמלכה של דוד. ואנחנו רואים איך בעצם עם ישראל לאט לאט הולך ונוטה אחרי דוד, גם כשהוא נרדף על ידי שאול. וזאת אומרת שכל הפרק של הפרק הזה מתאר לנו את ההתאמה של דוד למלוכה בעיני כל ישראל. זה נבנה בהדרגה, זה לא בבת אחת מצטרף, אבל אחר כך שכל ישראל יקהלו, כבר יש לדוד צבא, יש לו את הבסיס של הצבא. עכשיו מאוד חשוב שאנחנו נבין משהו, וזה משלים לנו ספר שמואל. בספר שמואל פרק כ"ב, לפני שאנחנו מדברים על שמות הגיבורים של דוד, כתוב בפסוק בתחילת פרק כ"ג, יותר נדבר על לאחרי השירה שלו, או שנתחיל מהשירה. כשדוד המלך רואה שהשם מציל אותו מכל אויביו, מכף שאול, בפרק כ"ב, הוא נושא שירה גדולה. את השירה הזאת אנחנו נמצא במזמורי תהילים שלו, בפסוק למד ה', מלמד ידי למלחמה וניחת קשת נחושה זרותיי, ותיתן לי מגן אישך ואנותך תרבני, תרחיב צעדי תחתני ולא מעדו קרסולי, ארדפה אויביי ואשמידם ולא אשוב עד כלותם. אומר דוד המלך, אם יש אויבים לישראל אני לא נסוג אחור, אני לא עושה הסכמים, אני לא נותן תגבורת הומניטרית, אני פשוט רודף אחריהם עד שאני משמיד אותם, ולא אשוב עד כלותם, ואחלם ומחצם ולא יקומון ויפלו תחת רגליי. אנחנו רוצים לדעת מי זה, מי זה דוד, איך הוא הולך בכזאת ביטחה להילחם באויבי ישראל. אויבי ישראל הם אויבי השם. ואנחנו פוגשים בפסוק א', ואלה דברי דוד האחרונים, נאום דוד בן ישי ונאום הגבר הוקם על משיח אלוקי יעקב ונעים זמירות ישראל. דוד בן ישי, אנחנו יודעים שהוא משיח אלוקי יעקב, מההתהוות עד השלמות של למלוך על כל עם ישראל את מלכות עולם. פסוק ב', רוח השם דיבר בי ומילתו על לשוני. דוד המלך הוא נביא, השם מלווה אותו. רוח זה, מהפסוק הזה אנחנו מבינים שהוא אדם מאוד מאוד גדול. מזמורי התהילים שאנחנו משוררים ואומרים אותם גם בעת שמחה וגם בעת תפילה ובקשה ותחנונים, זה מפני שדוד המלך הוא מקים את כל הרבדים, לא של אדם יחיד בודד, אלא של מלכות, של מלכות עולם. והשם מדבר איתו ומילתו לשוני. אמר אלוקי ישראלי דיבר צור ישראל, מושל באדם צדיק, מושל יראת אלוקים.
את כל מה שקורה להיום. קודם כל עם הפלישתים, אומרים, היי אהבת, שבאמת, לפני שמלכות ישראל מתעוררת, מתעוררים הפלסטינים, הפלישתים, זה בדיוק מה שקורה עכשיו. לכן הרצל בכלל לא חזה שתהיה לנו בעיה עם ערבים. הוא לא רואה את זה, רק כשבאנו פה לארץ.
מה, הוא נביא, מאיפה הוא ידע?
כי אחר כך
נשמע כאילו
זה נשמע עוד חמש. ממש, כי זה ממש פשוט מפליא איך שהדברים הם אפשר למצוא להם את ההקשר.
ב-1915,
איך
עדה? ב-1915.
ז'בוטינסקי ואחד האמר מדברים על הסכנה שתהיה בערבית.
כן, זה התחיל עד לאט שם.
ובאמת, כשמדובר על הפלסטינים האלה, על למה הקשר כל כך בולט שהם עם לא עם, כי כתוב בחומש בראשית שפטרוסים וכסלוחים היו מחליפים את משכבם, ומהם יצא, מהם יצאו הפלישתים. זאת אומרת שהיו מחליפים את הנשים שלהם. אז לא יודעים בעצם, לא יודעים בעצם, הכסלוחים והפטרוסים היו מחליפים את הנשים שלהם, ואז בעצם לא יודעים מי האבא. זה עם לא עם, זה עם שצמח מזימה, מיחסים מאוד לא תקניים שלא יודעים בעצם מי האבא שלהם. והלצחק זה להחסיר משמעות מהמציאות של קודש, ממציאות של רצון השם. סליחה, נחמה. לצחק, לצחוק זה יחד עם. לצחק זה לצחוק מה. זה להקטין ערך של מי שעומד מול. ובאמת הפלישתים, ואנחנו רואים את ההשתלשלות, למה הקשר הזה אל מה שאנחנו רואים היום פלסטין, פלסטין, מפני שהם באמת עם לא עם. איך הם צמחו? הם היו כולם נוודים. ארץ ישראל הייתה שממה. מי שמסתכל בציורים של רוברט לפני 180 שנה, רואים בציורים שלו כל ארץ ישראל, יש את הערים, הרי הקודש, טבריה, ירושלים,
ריקים,
טבריה, צפת, לא, אין לנו את הציור, אבל יפו, אקו, חברון, רואים את החומה ומסביב שממה, שממה. הארץ נשארה שממה. ואז אם אנחנו נזכור ונזכר שאיך בכלל צמח המושג הזה, הוא צמח כמושג דמי. כשהיה הסכם סקס פיקו, והיה הסכם שניסו לעשות איזשהו אומות העולם אחרי מלחמת העולם הראשונה, רצו לחלק, עכשיו שטורקיה נפלה וגרמניה נפלה, הם היו בנות ברית, רצו לחלק עכשיו את השטחים שטורקיה הייתה בחסות שלה ובתחום שלה הייתה ארץ ישראל. אמרו, מה עושים עכשיו עם ארץ ישראל? ויש בעיה עם הערבים. אז אנחנו פשוט נחלק. ישבה הוועדה ואמרה, באמת, אחרי שעזרנו מאוד לבריטים לכבוש את ארץ ישראל, אחרי מלחמת העולם הראשונה, אז הם אמרו, אנחנו ניתן ליהודים, הם הוציאו את יצאה הצהרת בלפור, ניתן להם גם חלקים נרחבים מעבר הירדן המערבי, וחלקים עוד הרבה יותר נרחבים בעבר הירדן המזרחי. אבל כדי שעם ישראל יוכל לדעת לשלוט, זה עם שהיה 2000 שנה בגלות, ואנחנו אומות מנוסות במנהל תקין, אנחנו ניתן לאנגליה מנדט למשך 30 שנה, מ-1917 עד 1947. היא תלמד, אנגליה גדולה, עם כל התרבות שלה, והיו לה הרבה מאוד ארצות, איך נקראו ארצות של אנגליה?
מושבות
בריטיות. היא תעזור ליהודים והיא תכניס אותם למנהל תקין של כלכלה ושל משפט. ובאמת המשפט שלנו בנוי לצערנו הרבה על קבצים שנאספו מהטורקים ומהבריטים. אבל אנגליה מעלה בתפקיד. היא החליטה שכדי שהיא תמשיך לשלוט פה, היא תעשה ברית עם דרך אחד שקראו לו לורנס איש ערב, היא בעצם תיתן לערבים חבל ארץ בעבר הירדן המזרחי. והחבל הזה לקחה את מישהו בשם אבדאללה, שהוא היה ראש של שודדים, כנופיה, ונתנה לו את 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 ירדן. זאת אומרת שזה הוא נקרא, הרב צבודה זצ"ל קרא לו מלך חביון, על שם פיוטים שיש לנו בראש השנה. אז מלך חביון להבדיל, זה מלך שבעצם הוא צמח מכלום, הוא צמח מהמדבר, אבל הדמי הזה הוא בעזרת השם התפוגג. אנחנו לומדות את התורה, אנחנו לומדות את ההבטחה של ריבונו שלם לעם ישראל, והבטחה הזאת הולכת ומתממשת מול העיניים שלנו.
ויש עוד משהו, עוד מקבילה. אהבת האמונה, שכל אלה שבאו פה ביקשו ביצור לזה, זה בעצם הם היו החילונים שלמדו שם, והזמן שלהם עכשיו, כמו שאול המלך, המלכות צריכה לעבור עכשיו לציבור המסורתי דתי, ולכן הם משתוללים. קשה להם, והנה, עוברים לאט לאט לדוד, כולם יעברו לימים בעזרת השם.
כן, אז אנחנו רואים, כמו שיפה אומרת, יש פה מהלך ברור, ועם כל הסיבוכים, לא לדאוג, כמו שאומרים לעולים החדשים, מה המילה הראשונה שהם אומרים להם? סבלנות. בעזרת השם הדברים יסתדרו, ובעזרת השם אנחנו מתקרבים. מתקרבים. שלום, תודה רבה וברוך השם.